שלום לכולם, אנחנו ביהי רצון לאחר ברכות השחר. בפעם הקודמת עסקנו בבקשה שהקדוש ברוך הוא לא יביא אותנו לידי ניסיון, ואל תביאנו לידי ניסיון, כשבכותרת ראשית, מה שהרב כאן, הרב קוק ביאר לנו, שכשאדם מסדר את החיים שלו באיזשהו סדר מוסרי, חברתי, רוחני, אמוני, אז כשהניסיון מגיע, זה בעצם מערער לו את כל הסדר, את כל סדר החיים, והוא צריך עכשיו לחדש את החיים בפעם אחת, בהפתעה, לא בהדרגה, למדרגה אחרת. וכשאדם אומר, אל תבין לידי ניסיון, הוא בעצם אומר, מי יודע אם אני אוכל לסדר את החיים בכל כך מהירות, בפעם אחת, בהפתעה שבאה כמו בניסיון, מי יודע אם אני אוכל לסדר את החיים החדשים שלי בצורה הנכונה. אז אל תבין לידי ניסיון. ההסבר הרגיל הוא, ולא לידי ביזיון, שהוולא לידי ביזיון הוא בעצם הסבר של לא לידי ניסיון, כי יכול להיות שאם אני לא אעמוד בניסיון, אז יהיה כאן ביזיון. זה ההסבר הרגיל. שיש כאן בעצם, הייתי אומר, בקשה ונימוק הבקשה. הבקשה, אל תביא לידי ניסיון, כדי שלא יהיה ביזיון. מה יהיה ביזיון? שאני לא אעמוד בניסיון. שאני לא אוכל לחדש את החיים הרוחניים למדרגה החדשה, היותר מתקדמת, היותר שלמה. אבל בניסוח שאנחנו אומרים את האי רצון הזה, לא כתוב ולא לידי ניסיון כדי שלא אבוא לידי ביזיון. אלא המילים ולא לידי ביזיון עומדות בפני עצמן. זאת אומרת, כנראה שולא לידי ביזיון, זאת בקשה עצמאית, זה לא קשור לניסיונות. כאן וכך הרב הולך להסביר מה זה ולא לידי ביזיון. נקרא את הקטע, קטע קצר. הכבוד הוא המעמיד את החיים הרוחניים של האדם בצביונה. גדול כבוד הבריות מצד עצמו, מצד שהוא מורה על יתרון נשמת האדם, שהכבוד הוא מחובר עמה. ועל כן, כל ביזיון שמזדמן לאדם, יש בו משום הורדת ערכו האנושי בכלל, וגורם הוא על ידי זה גם השפלה כללית בערכי חייו הרוחניים כולם, על כן גדולה הבקשה שלא יביאנו השם לידי ביזיון. טוב, המילה ביזיון מסביר אותה הרב מלשון בוז. בוז במובן של חוסר הערכה. לכן אומר הרב שההפך מהביזיון הוא הכבוד. הכבוד הוא הפך הביזיון ולא לידי ביזיון. אל תביא אותנו למצב שלא נהיה מכובדים. כלומר שנהיה מבוזים ולא לידי ביזיון. מה זה? מה המשמעות של הכבוד ומה היא המשמעות של הביזיון? אז קודם כל צריך להבין את המשפט הראשון. הכבוד הוא המעמיד את החיים הרוחניים של האדם בצביונה. החיים הרוחניים זה לאו דווקא במובן הקדושתי אלוהי, אלא אפילו במובן הנפשי מוסרי. אני אסביר את זה רגע. המילה כבוד, מה השורש שלה? כבד, כף, בית, דלת. זאת אומרת, אדם שהוא רוצה כבוד, מחפש כבוד וכו', הוא בעצם מחפש, רוצה להיות כבד, להיות שוקל, להיות בעל ערך, להיות בעל חשיבות, בעל משמעות. לכן, הנטייה, הייתי אומר, הבסיסית, שהקדוש ברוך הוא שם בנפשו של אדם, זה הצורך האמיתי שלו והחיובי שלו להיות כבד, להיות בעל משקל, להיות בעל ערך. בואו נלך גם המשפט הזה הפוך לצד השני עד הקצה. אם אדם חד ושלום מגיע למסקנה שהעולם איתו והעולם בלעדיו זה אותו עולם, כלומר, אין לו כבדות בעולם, אין לו כובד, אין לו משקל, אין לו ערך, אין לו חשיבות, כלומר, העולם איתי והעולם בלעדיי זה אותו עולם, אז איזה תוכן יש לכם, איזה ערך יש לכם שלו? למה שיחיה? הוא כביכול מיותר בעולם. כלומר, ברור שעצם תחושת הכבוד, שנובעת מנטיית הכבוד הנמצאת בנפש האנושית, היא נטייה נכונה, היא נטייה הכרחית, היא נטייה בריאה. ברור. מה שווה אדם אם אין לו משקל, אם אין לו ערך, אם הוא לא מכיר את ערכו, את כבודו? כן? איך אומרים אחינו אשכנזים? כבוד, כובד. נכון, נכון. האדם שיש לו כבוד הוא אדם שיש לו כובד. הוא כבד, הוא שוקל, יש לו ערך. לכן הכבוד הוא המעמיד את החיים הרוחניים של האדם בצביונה. אם האדם אין לו כבוד, אין ערך לחיים, לא החומריים שלו ולא הרוחניים שלו, אבל כאן הרוחניים כנראה הכוונה לא רק הרוחניים במובן האלוקי, אלא הרוחניים במובן הנפשי. אין לו את העמדה הנפשית שבשבילה הוא חי. בואו אולי נאגן את זה רגע באיזשהו מקום אחר, איזשהו מקור אחר. יש במסכת ברכות כל מיני תפילות שהמוראים תקנו. אחת התפילות שלפי הגמרא שם, היא נתקנה בסוף תפילת 18, אמר רבה, אם אני זוכר נכון, היא הייתה צריכה להיות בסוף תפילת 18, אבל היא תוקנה, אנחנו אומרים אותה, בסוף הוידוי, בסוף תפילת 18, בזמן הוידוי של יום הכיפורים. שם אנחנו אומרים כך, את הפחות או יותר את התפילה הבאה. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אפר אני בחיי קל וחומר במיטתי, והרי אני עומד לפניך ככלי מלא בושה וכלימה וכו'. בואו נראה לפחות החלק הראשון. אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זאת אומרת, אם אני באתי לעולם לפני 20 שנה, ההורים שלי דאגו שאני אהיה בעולם לפני 20 שנה ו9 חודשים. זה נקרא יצירה, 40 יום לפני יצירת הוולד, זה לא הלידה. נגיד 21 שנה. הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא יצרת אותי, דרך ההורים שלי, שלושה שותפים באדם, לפני 21 שנה, זה מראה שאין בי צורך לעולם. אין לי כובד, אין לי משקל, אין לי ערך, אין לי חשיבות. הראיה, שהעולם 5,700 שנה, יסתדר בלעדיי. יפה מאוד, אין לנו בעיה עם זה. הקדוש ברוך הוא, אתה קבעת שאפשר לסדר בלעדיי. אז אלוהי, עד שלא נצרת, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. איני כדאי לעולם. העולם לא זקוק לי. אין כובד ומשמעות, ערך וחשיבות לי בעולם. העולם לא זקוק לי. אז אלוהי, עד שלא נוצרתי, איני כדאי. איך אני יודע שאיני כדאי? כי לא נוצרתי. כי אם הייתי כדאי, מה היית עושה? מייצר אותי, אבל לא ייצרת אותי. ועכשיו שנוצרתי, אני כדאי או לא? כדאי. איך אני יודע שאני כדאי? כי נוצרתי. ועד שלא נוצרתי, אני לא כדאי, כי לא נוצרתי. עכשיו שנוצרתי, אני כדאי. כלומר, המציאות זקוקה לי. כלומר, יש לי כובד, יש לי משקל, יש לי ערך, יש לי חשיבות. ואם חס ושלום אני לא מבין שיש לי חשיבות, ואני לא מגלה באופן נכון את החשיבות הזו, אבל עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי. אני עד עכשיו, 5,700 שנה, אתה, הקדוש ברוך הוא, בקביעתך האלוקית, קבעת שאין בי צורך, אין לי כובד, אין לי כבוד, אין לי חשיבות, לא יצרת אותי. אתה מחליט, ריבונו של עולם, מקבל. הלאה. עכשיו כשנוצרתי, אתה החלטת שיש לי חשיבות. כי נוצרתי. אבל עכשיו אני, בבחירה שלי, מחליט שאין לי חשיבות. עד כדי כך מזעזע. ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, קצת מדלג, והרי אני עומד לפניך ככלי מלא בושה וכלימה. אם אני לא מכיר במעלתי בערכי, לא מכיר בכבודי, היה צריך להיות כתוב, הרי אני עומד לפניך ככלי ריק. מה זה ככלי מלא? הרי כלי מלא זה יש משהו. כלי ריק זה אני לא ממצא את עצמי. אז היה צריך להיות, הרי אני עומד לפניך ככלי ריק. מה זה ככלי מלא? מלא במה? בושה וכלימה. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם חי, והוא לא ריק, הוא מלא, אבל הוא לא מלא במשקל של עצמו. הוא לא מלא במה שהוא באמת צריך להוציא אל הפועל. הוא לא מגלה את הכובד, את המשקל, את הערך של מה שהוא צריך לעשות שבשבילו הוא נברא. הוא מלא בכל מיני דברים אחרים. הוא מלא בכל מיני, נקרא לזה, תבניות שהחברה מייצרת, שהיא קוראת לזה מלא. אבל זה לא בשביל זה אני נבראתי, זה לא הכובד שלי, הכבוד שלי, הכובד שלי, זה משהו אחר. יוצא לפי זה דבר קצת חמור, מה זה קצת? קצת הרבה מאוד חמור, שאם אדם לא מכיר את כבודו, ולא ממלא בפועל את הכבוד הזה, את המשקל, את החשיבות שלו, ומשאיר את העולם לפניו, את העולם אחריו, כמו שהוא קיבל אותו לפניו, זה ממש אדם שמאבד עצמו לדעת. פשוט אדם שהתאבד. אולי הוא לא התאבד בזה שהוא פגע בגוף שלו, אבל הוא התאבד בזה שהוא לא הוציא את השליחות שלו לפועל. הרב קוק כותב דבר נפלא. הוא כותב שאיסור בל תשחית, זה לא רק שאסור להשחית דבר קיים, אלא גם אם אני לא מנצל פוטנציאל, לא חושף ומוציא מהכוח לפועל פוטנציאל, זה גם בל תשחית. אולי זה הבל תשחית היותר בל תשחית. לכן כל אדם הוא אמור לחוש תחושת כבוד. כבוד אמיתי, לא כבוד של אגו וגאווה. כבוד אלוקי, שמכיר, שאז האדם מכיר את מעלתו, את כישרונותיו, את מה שהקדוש ברוך הוא שם בו, והוא מוציא מהכוח לפועל את הכבדות הזאת, את המשקל הזה, את הערך הזה, את החשיבות הזאת. לכן עצם הנטייה אחרי הכבוד, מקורה, יסודה, הוא אלוהי. והיא אולי הנטייה הכי חשובה בנפש האדם. ולכן אדם שהוא שייך לביזיון, אל תביאני לו לידי ביזיון, בוז זה הפך הכבוד. בוז זה כביכול אדם אומר אני מיותר בעולם. או חד ושלום חברה אומרת לאדם אתה מיותר בעולם. בואו נקרא את זה עוד פעם. הכבוד הוא המעמיד את החיים הרוחניים, הרוחניים הנפשיים, האלוקיים, הכבוד הוא המעמיד את החיים הרוחניים של האדם בצביונם. שאדם מכבד את עצמו, מכיר את ערכו, את מעלתו, כשערכו ומעלתו, כמו שרב כותב בעניה, זה צלם אלוהים אשר לו, שהוא כבודו. זה כבוד האדם. גדול כבוד הבריות מצד עצמו. הכבוד, למה הבריאה, הבריות נקראת בריות. נכון? עולם הבריאה. האדם הוא נקרא בריאה, בית רש יוד ה' והבריות נקראים בריות, בית רש יוד וו תף. מלשון מה? מלשון בורא. יש בורא בכל בריאה. והתפקיד של הבריאה זה להוציא מהכוח לפועל את הבורא, שזה כבודו. אז האדם מכבד את עצמו מצד הבורא שנמצא בו. לכן הוא נקרא בריאה. פעם אמר לי מישהו הברקה, שנכון שלא תמיד כל בריאה היא מגלה את הבורא דרכה. נכון? אבל הוא אמר לי, תשים לב שהבריאה באלף, הבריאה, כן, עולם הטבע, עולם הבריאה, הבריאה הוא נקרא בריאה. למה? כי גם כשהבריאה נראית לנו חולה, היא בעצם בריאה. הברקה. כלומר, גם כשנראה לך שהבריאה לא בוחרת את מה שצריך לבחור, והיא נראית לך חולה, היא לא בריאה, בריאה במובן של בריאות, גם כשהבריאה נראית לנו לא בריאה, היא נקראת עדיין בריאה. אף על פי שכלפי חוץ היא נראית מאוד חולה. למה? כי הבורא תמיד נמצא בתוכה. אז הבורא תמיד יכול לצאת לפועל, והתפקיד שלנו זה תמיד להוציא את הבורא לפועל. להצדיק שם היותנו בריאה באלף ובריאות בתף, ביוד ותף. לכן גדול כבוד הבריאות מצד עצמו. הכבוד של הבריאות הוא גדול, יש לו ערך, מצוות כבוד הבריאות, לב, יש הרבה לבים שקשורים לכבוד הבריאות. יש אפילו ביטוי כזה בגמרא, גדול כבוד הבריאות שדוחה לא תעשה שבתורה. טוב, אומנם יש שם דיון בהלכה על איזה לא תעשה מדובר, אבל כבוד הבריאות זה דבר גדול, כי הכבוד של הבריאות זה הידיעה שהבריאה היא כבדה, היא חשובה, והחשיבות שלה והערך שלה והכבוד שלה זה מצד האלוקי שנמצא בה, והאלוקי הזה צריך לצאת לפועל דרך כל הכוחות והכישרונות החומריים והטבעיים. לכן האדם הוא יצור מכובד, הוא יצור גדול, יצור משמעותי מאוד. סיפרתי פעם שהייתי פעם בשיא הלוויה, ושמעתי ככה אנשים מדברים, מה שווה האדם, בסוף כולם מתים, סוף אדם למיטה, סוף בהמה לשחיטה וכו'. טוב, ביקשו בני להגיד משהו. לא ידעתי מה אני מדבר. היו אנשים ככה מהדור הקודם קודם, אנשים מבוגרים, והמנגינה הזאת שאדם לא שווה כלום, בסוף כולם מתים. טוב, שמעתי את זה, ידעתי מה אני הולך להגיד. וכך היה, על המשנה, מה המשנה שומעים בהלוויות? הקביע בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, והיא אתה בא לידי עבירה. נקודותיים. א', מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. ב', מאין באת? מי טיפס רוחה. לפני מי אתה הולך? לאן אתה הולך? למקום אפר עם מוות עולה. לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שואל השם ישמואל במקום, למה צריך את החלק הראשון, את א'? בספר אתה אומר, דע מאין באת? מי טיפס רוחה. לאן אתה הולך? למקום אפר עם מוות עולה. למה בהתחלה יש עוד פעם, דע מאין באת? לאן אתה הולך? לפני מי אתה עתיד ליתן וחשבון. ואז, דע מאין באת? מי טיפס רוחה. למה צריך להגיד את החלק הראשון, דע מאין באת, לאן אתה הולך? אתה אומר אחר כך, דע מאין באת, מי טיפס רוחה. לא ברור. המשנה הזאת, הקביעה, בן מהללאל אומר. הסתכל בשלושה דברים והיא אתה בא לידי עבירה. מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי. ואז עוד פעם, מאין באת, מי טיפס רוחה. לפני מי, לאן אתה הולך, למקום אפרים מוות עולה, וכו'. למה צריך להגיד בהתחלה, בחלק השני, מאין באת? לא אמרת כלום. מה? אומר השם ישמואל, החלק הראשון של המשנה בא לומר, מה מעלתו של האדם? דע מאין באת? נשמתך חצובה מתחת כיסא הכבוד, משם באת. לאן אתה הולך? לחיי העולם הבא, לשם אתה הולך. החלק הראשון של המשנה מדבר על מעלתו וכבודו האלוהי מצד נשמתו של האדם. החלק השני אומר לך, רגע, רגע, אחרי שאתה יודע שנשמתך, שהיא כבודך, היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, הנשמה כשהיא הושמה בגוף, היא הושמה בטיפס רוחה. דע מאין באת? היא טיפס רוחה. לכן אומרים את זה בשקט. לאן אתה הולך? הדרך לחיי העולם הבא? עובר דרך בית הקברות, למקום הפרימה ותולעה. אז זה מה שאמרתי להם. אל תגידו, החיים לא שווים כלום. מה שווה אדם בסוף כולם מתים. לא! האדם יש לו כבוד. וכבודו זה צלם אלוהים שבקרבו. והוא מחויב להוציא מהכוח לפועל את הכבוד הזה. יש לו תפקיד, בשביל זה הוא נברא. עד שלא נוצרתי אני כדאי, עכשיו כשנוצרתי אני כדאי. ורק אחרי שאנחנו מבינים ברשע את מעלתו וכבודו של האדם, שהוא בא מתחת כיסא הכבוד והוא הולך לחיי נצח עולם הבא, עכשיו המסלול בדרך לשם זה טיפה סרוכה ובית קברות. בסדר? אז זה מה שכאן הוא אומר. גדול כבוד הבריות מצד עצמו. למה? כי יש עצמיות אלוהית בכבוד הבריות. מצד שהוא מורה על יתרון נשמת האדם. זו יתרון נשמתו, זה מעלתו, זה כבודו. שהכבוד האנושי הוא מחובר עם מה? הכבוד של האדם זה לא אגו. זה לא מה שקוראים היום כבוד. היום כבוד זה כבוד חיצוני. איך הרב כותב במוסר אביך, יותר נכון במידות ראייה, שיש שני סוגי כבוד. יש, הוא קורא לזה כבוד עצמי, ויש כבוד חיצוני. הכבוד החיצוני זה מה שהיום קוראים כבוד. יש לי כסף, יש לי מעמד כלכלי, מעמד חברתי, יש לי תואר שלישי באוניברסיטה, כולם מכבדים אותי, קמים לפניי, מנשקים לי את היד, כבוד הפרופסור, ברוך הבא, יפה. זה כבוד חיצוני. אנחנו לא מזלזלים בכבוד חיצוני. גם הבגדים נקראים כבוד. כבודו של אדם, בגדיו, אומרת הגמרא, מכבדותיי, אלו בגדיו של אדם. בסדר, אבל זה מעטפת, יש כבוד עצמי. הכבוד העצמי זה מה קורה עם הנשמה שלך, מה קורה עם הערכים שלך, מה קורה עם האידיאלים שלך. האם אתה אדם ערכי, האם אתה אדם מוסרי, האם אתה אדם קדושתי, האם אתה אידיאליסט, האם אתה שליח של הופעת השם דרכך לעולם, האם אתה תשאיר את העולם אחריך יותר טוב מאשר קיבלת אותו. זה הכבוד האמיתי. עוד פעם, גדול כבוד הבריות מצד עצמו, מצד מה? מצד שהוא מורה על יתרון נשמת האדם, שהכבוד הוא מחובר עמה. ועל כן, כל ביזיון שמזדמן לאדם, חס ושלום, כשאדם מתבזה, כשמבזים אותו, הוא מבזה את עצמו, אחרים מבזים אותו, המציאות מבזה אותו, לא משנה כרגע מי הוא המבזה, באיזה צורה זה הופיע הביזוי הזה, ועל כן, כל ביזיון שמזדמן לאדם, יש בו משום הורדת ערכו האנושי בכלל. דרך אגב, על פי זה אפשר להבין, מדוע אנשים כל כך קנאים לכבוד שלהם. לפעמים אתה אומר איזה הערה למישהו, ואתה הרגת אותו. אתה בפשטות, כאילו אפילו כחצי בדיחה, והוא מת, כפשוטו מת. המלבי פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. למה? ברור. כי בסיס קיומו זה הכבוד, האלוקי. וההפך מבסיס הקיום הזה זה הביזוי. אתה בעצם אומר לו, אתה לא חשוב. אפשר להסתדר בלעדיך. וכו'. זה חמור מאוד. לכן דרך אגב, לכן המלבין וחברו ברבים, לפי אחד הנוסחים בחזה, אין לו חלק לעולם הבא. כי הוא לא מבין את ערך מעלת האדם, את כבודו, מעלתו. לכן, על כן, כל כמה צריך להיזהר בביזיון הזה. זה מה שאנחנו מתפללים בבוקר, בעצם. לפי זה יוצא, מה קורה פה? אדם קם בבוקר, מתחיל את היום שלו, הוא הולך לפעול, לפרוש חברה וכו'. אל תביאנו לידי ביזיון, ולא לידי ביזיון. זאת אומרת, ריבונו של עולם, אני קם בבוקר, אני יודע שיש לי כבוד. אני יודע שיש לי חשיבות. יש לי ערך. הערך שלי זה לא משל עצמי, זה אתה שמת בי. אתה נטעת, מלשון נטיעה, נטעת בי איזשהו צלם אלוקים מיוחד, שאני צריך להופיע אותו, לגלות אותו, להוציא אותו מהכוח אל הפועל. מצד זה הכבוד שלי. אז ריבונו של עולם, שלא יהיה לי במשך היום הזה מפגש עם ביזיון, מפגש עם איזשהו בוז, שבעצם הוא לא יאפשר לי את הופעת הכבוד הזה. זה אל תבין לידי ביזיון. רבותיי, זה דברים מאוד חשובים. ועל כן, כל ביזיון שמזדמן לאדם, יכול שזה ביזיון נקרא לו מוסרי, יכול שזה ביזיון ערכי, יכול שזה ביזיון אלוקי, יכול שזה ביזיון מאדם קרוב, יכול שזה ביזיון מאדם רחוק, לא משנה כרגע. ועל כן, כל ביזיון שמזדמן לאדם, יש בו משום הורדת ערכו האנושי בכלל. זה פשוט מוריד את האדם. מוריד את האדם מהממד האנושי שלו, שהממד האנושי שלו זה בעצם הממד האלוקי שבו, נשמת אלוהים שבו. וגורם הוא על ידי זה השפלה כללית, גם השפלה כללית בערכי חייו הרוחניים כולם. זה פשוט הורג את האדם. עושה אותו לא חשוב, עושה אותו לא כבד, עושה אותו מיותר. על כן גדולה הבקשה שלא יביאנו השם לידי ביזיון. אני חושב שאחד המסרים שאפשר ללמוד מכאן, זה שהקדוש ברוך הוא להביא אותנו לידי ביזיון, חלק מהמאורעות שיכולים להביא אדם לידי ביזיון, הם לא תלויים בו. זה לא תלוי בנו. אבל לפחות אנחנו ניקח מכאן ביחס לאחרים. אנחנו צריכים ללמוד עד כמה ביזוי אדם הוא חמור, או ביזוי קבוצה, או ביזוי משהו בעולם הוא חמור, כרגע מדובר על אדם, כן? עד כמה ביזוי אדם הוא חמור, כי ברגע שאנחנו מבזים אותו, אנחנו בעצם, חד ושלום, אומרים, אין לך כבוד, אין לך צורך, אין בך צורך, אתה מיותר. האם מכאן למדנו שלא אומרים ביקורת, זה לא קשור אחד לשני. ביקורת צריכה להאמר. אבל צריכה להאמר מתוך הכרת כבודו של אדם, ולא מתוך הכרת ביזיונו של אדם. לכן הביקורת חשוב שהיא תאמר. אבל היא תאמר מתוך כבודו. היא לא תאמר מתוך ביזיונו. לכן גם התוכן וגם הסגנון וגם הצורה ומתי ואיך ומי אומר בכלל וכולי, כל זה צריך לקחת בחשבון, להישקל במשקל הקודש, כדי, כי אם אנחנו חד ושלום פוגעים בביזיונו של אדם, סליחה, פוגעים בכבודו של אדם, עד כדי ביזויו, אנחנו בעצם הורגים אותו. אנחנו רוצחים. חבר'ה, בואו נעשה לעצמנו נכון. אנחנו רוצחים. חד ושלום. שנזכה לכבד את עצמנו ואת האחרים. אמן. אפשר, רק שהוא אחריי, אז אני לא רוצה לעכב את השיעור. מה? אין שיעור? טוב, סיימנו. כן.